האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת מצורע, אמנם זה שבת הגדול, אבל אנחנו נדבר על פרשת השבוע, שיש בה מסר עוצמתי ביותר, עד כמה האדם משפיע במעשיו ודיבורו על כל הסובב אותו. התורה כותבת לנו בפרשת השבוע דבר מעניין. כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. כותבת לנו התורה דבר מעניין, שהקדוש ברוך הוא הודיע לעם ישראל, כאשר הם עכשיו יעלו לארץ ישראל, שהיא בעצם ארץ כנען, שהכנענים היו מתגוררים בה, הקדוש הוא מבשר אותם שיהיו נגעים בבית, פתאום יהיה פטריות כאלה בקירות פה ושם. איזה בשורה זאת שהוא כל כך כאילו מבשר אותם בדבר הזה? רש"י מביא את דברי המדרש, שהנגעים האלה המטרה שלהם, בגלל שכאשר הכנענים שמעו שהעם ישראל עולה לארץ, אז כל אחד חיבה את כל האוצרות שלו, את כל המתמונות שלו, בכל מיני קירות, היה עשו כספות בקירות, לא היה מי שיעשה להם כספות של פלדה. אז היו חופרים בקיר, חותמים, יודעים, עושים סימנים, ושם מחבים את כל הכספים, את הזהב, את התכשיטים, איך, מאיפה ידעו עכשיו, איפה יש כסף, איפה יש זהב, אוקיי, כבשו את ארץ ישראל, אין כלום. אפילו שהם ברחו, זה נשאר בתוך קירות, מתחת לבלטות, כמו שאומרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מביא פטריות. הפטריות האלה, צריכים לחפור אותם. אתה חופר, וואי, יפה לפייס. זה בשורה טובה, נכון? יפה מאוד. כך כותב רש"י והמדרש בשם רבי שמעון בר יוחאי, שזו המטרה שהוא בישר אותם, שכשהם יעלו, יהיה להם כל מיני נגעים בבתים, כדי לגלות את כל המטמונים שחיבו הגויים שם. אבל הזוהר בפרשתנו שואל, ממשיך רבי שמעון בר יוחאי לשאול, על הביאור שהוא אמר במדרש, אם זו המטרה, לגלות המטמונות, למה צריכים דווקא על ידי נגעים? נגע הצרעת זה דבר של טומאה. הרי כל הפרשיות האלה של תזריע מצורע, אנחנו למדים על הנגעים שבאים על ידי עבירות, שאדם נכשל בלשונו, וזה סימני טומאה, ומתמים את האדם, או את הבגדים, או את הבית, אז למה לגלות להם את זה על ידי סימני טומאה? אולי כדאי לגלות את המטמונות על ידי איזה דבר אחר? מה גם שבתורה מבואר, כך שואל הזוהר, כך שואל רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הרי מפורש, שמנסים אחרי שיש לך נגיד את הפטריות האלה, בא הכהן אומר הבית תמה, סוגרים. מנסים לראות לא עובר, צריכים לנפץ את הקיר הזה, ולקחת את כל החתיכה הזאת, ולזרוק אותה. למה? למה לא להשתמש בחזרה עם החומר? פעם זה לא כזה דבר שכל כך היה זמין. אם המטרה היא לגלות את המטמון, גילנו כבר, אז מה, למה לא להשתמש? לא, התורה מצווה לקחת את כל החתיכה הזאת, ולזרוק את זה, אסור להשתמש בה. אז זה לא שייך לומר שזה רק בשביל לגלות את המטמונות. צופים מאזינים, בדרך כלל החשיבה הפשוטה של בן אדם, אדם מבין שיכול להשפיע על בן אדם. אדם יכול לדבר עם בן אדם, יכול להפעיל בני אדם. זה משהו חברתי שאדם יכול להבין את זה. אבל האדם לא כל כך חושב ונותן את הדעת על כל הסובב אותו, הקירות שלו, הריהוט שלו, הביגוד שלו, הספות שלו, הרצפה שלו, כל הסובב את האדם. אדם לא חושב שזה קשור למה שהוא עושה, למה שהוא מדבר. פה התורה רוצה לגלות לנו תגלית. איזה כוח השפעה שהדברים מושפעים מהאדם, מהמעשים של האדם, מהדיבורים של הבן אדם. האדם פשוט משפיע גם על כל חומרי הגלם שסובבים אותו. הכל מושפע, לטוב וחס וחלילה גם להפך. אספר לכם, נפתח לכם באיזה סיפורים קטנים, שעם הרב חיים קניבסקי, זכרונו צדיק וברכה, סיפר הרב יצחק זילברשטיין, שפעם אחד בא איזה מישהו לרב חיים קניבסקי, ואומר לו שהוא מנסה לפתוח ישיבה באיזה מקום, אחד המקומות שהוא אמר לו, אני לא כתוב איזה יהיה זאת, באיזה מקום, יכול להיות בחוץ לארץ או משהו, שהוא מנסה ומנסה ומנסה, לא מצליח, לא הולך לו, לא הולך לו. החליט לבוא לרב חיים, למה הוא לא מצליח? למה כל כך מניעים יש לו? למה זה לא הולך לו? הוא סך הכל רוצה לעשות ישיבה, קצת לרומם את המקום. אמר לו הרב חיים, איפה אתה הולך לפתוח? אמר לו, במקום פלוני. אמר לו, בוא תראה מה כתוב. בספר החסידים כתוב, העיר הזאת היא טמאה, לא יקום בה שום מקום של קדושה. אבל תדע לך שמקום שיש בו טומאה, אי אפשר להצמיח בו קדושה. זה היה מעשה אחד. מעשה נוסף שהיה גם עם הרב חיים קניבסקי, שבן אדם אחד, בן תורה, הלך שכר דירה כבר מוכנה, צבועה, מאדם שמחלל שבת. בא לרב חיים קניבסקי, מה יעשה, האם הוא יכול להשתמש בבית כמו שהוא או לא? כי הבית כבר מאורגן, מסודר. אמר לו הרב חיים קניבסקי, לא, בשום אופן. אתה חייב לעשות שינוי בבית, כי אחרת הבית הזה ספג איסורים ועבירות, וזה ישפיע על בני הבית. לכן, תצבעו בחזרה מחדש את הבית, כדי שזה לא ישפיע עליכם. לשנות, כדי שיהיה דבר חדש, שלא מה שהיה. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים, תשמעו טוב. הזוהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, פרשתנו, הוא רוצה להסביר את כל הנושא הזה של נגיעי הבית. אז הוא כותב לפרשתנו, שהקדוש הוא עשה איתנו חסד עם עם ישראל, כאשר הם עלו לארץ כנען, והביא נגעים למה? לא רק בשביל לגלות את המתמונות, כי זה היה התגלית הראשונה, אלא מעבר לכך, יש מתמונות גשמיים שזה האוצרות, אבל יש מתמונות רוחניים. מה הם? אומר רבי שמעון בר יוחאי, היו בתים שבנו אותם בשביל לעבוד בהם עבודה זרה. בית כזה, הקירות שלו, ספוגות טומאה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בית כזה, מי שיכנס אליו ויגור בו, השם ישמור מה שיכול לקרוא לו. מחלות, חולאים, צרות, נזקים, הפסדים. בקיצור, רק צרות שמה בבית כזה. מאיפה בן אדם יודע איזה בית כן טוב, איזה בית לא טוב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? היה עולה, מגלה להם. מוציא פטריות. אוקיי, גילית את המתמון, האם בזה נגמר? זה מתמון גשמי. מה עם המתמון הרוחני? הבית הזה אפשר להתגורר בו? הוא יהיה מוגן, יהיה בו ברכה, יהיה בו הצלחה, תשרה בו השכינה. אם הנגע לא הולך, סימן שהבית הזה היה תמה ונבנה לתומעה, שורה עליו תומעה, אתה חייב להוקיע את זה, להוציא את זה בכלל, לא להשתמש בזה. עד כדי כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, בית כזה יותר טוב לגור ברחוב ולא לגור בבית כזה. כל כך סכנה לגור ולהתגורר בבתים כאלה. מצד שני, ההפך. זה הסיבה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, צריך לחנוך את הבית. כשאדם נכנס לבית, למה צריך לעשות חנוכת הבית? כל מטרת החנוכת הבית זה לקדש את הקירות, לסלק את כל המראים בישים שדבוקים כאן, ולקדש אותו ולטהר אותו, ואז השכינה שורה בו, ואז יש בו ברכה והצלחה ובריאות. זו המטרה של חנוכת הבית. למה? כיוון שבן אדם במעשים שלו, בדיבורים שלו, הוא משנה את כל האנרגיה של כל מה שסובב אותו. הקירות, הריהוט, הרצפה, התקרה, הכל מושפע ממעשה ודיבורו של האדם. עד כדי כך, שימו לב, תראו מה, לאיפה הרחקנו לכת. הגמרא במסכת חולין בדף צדיקי עמוד ב' אומרת, רבי שמעון בן אלעזר, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, בית, תינוק ואישה, אף על פי שאסור לנו להיות לנחש, לא תנחשו, אבל יש בזה סימן. מה ביאורם של דברים? פוסק את זה הלכה, הלכה. פוסק את זה בשולחן ערוך יורה דעה, בסימן קע"ט, סעיף ד'. בית, תינוק ואישה, אף על פי שאין ניחוש, יש סימן. מה פירוש? אם הצליח אחרי זה שלוש פעמים, או לא. אם יש לו שלושה פעמים הצלחה, סימן שהבית הזה מוצלח. אם שלוש פעמים מפסיד, סימן שהבית הזה, בעייתי, משנה מקום, משנה מזל. זה לא איזה מוסר, זה מציאות. זו הלכה. אני אומר לכם, אני מעיד. אני הייתי גר בבני ברק. בבניין הסמוך לידינו, הייתה דירה שעומדת להשכרה. וכל הזמן תמיד הזכירו אותה לזוגות צעירים דווקא. כי הם לא רצו שיהיה ילדים והורסים את הבית. זוגות צעירים. ואני אומר לכם מה שאני, אני יודע בעצמי. לצערנו הרב, כל זוג שנכנס שם השנה הראשונה שלו, התגרשו. וזה ככה היה, אחד אחרי השני. כל מי שהזכיר, מסכן, זוג מגיע, הייתי מרחם, ריבונו של עולם. הזוג הזה גם כן הלך. הראשון הלך, השני הלך, השלישי הלך. כבר החלטתי שאני חייב ללכת להודיע, שאסור לזכור את הבית הזה. בית מקולל. היה בית בפרדס כץ, שאני יודע, לצערנו הרב, לא עלינו. רוב הבניין נפטרו מהמחלה. אחד אחרי השני, אבל כמו שרשרת. זה מה שהזוהר אומר, וזה מה שנפסק בשולחן ערוך. הבתים הם מושפעים מהמעשים ומהדיבור של הבן אדם, ולכן הכל תלוי במציאות של הדבר. למה הוא נבנה, איך הוא נבנה, מה המציאות שמתחוללת בבית הזאת, וזה מאוד 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 משפיע. ככל שהאדם מקדש את המקום, מרומם את המקום, אפילו את החומר גלם הזה, ככה זה משפיע לטובה. כמו שהגמרא מספרת, בממציאה בדף פהם מספרת, ריש לקיש, הוא היה הולך מציין את כל המקומות שיש בהם קברים, כדי שאנשים יזהרו מטומאה. פעם אחת הוא הגיע, הוא חיפש את המערה של רבי חייא. רבי חייא לא מוצא אותה, לא מוצא, לא מוצא. מה קרה שהוא לא מוצא? התפלל לבורא עולם, למה את המערה של רבי חייא הוא לא מצליח למצוא? מה קרה? מה, אין לו זכות לראות את המערה של רבי חייא? אתם יודעים איפה רבי חייא קבור. אם אתם הולכים בטבריה לכיוון רבי מאיר בעל הנס, בדרך יש שם מערת רבי חייא ובניו. ואז הוא התפלל לבורא עולם, אמר לו, למה? יצא בת קול ואומרת לו, אפילו שלמדת תורה כמוהו, אבל לא זכית ללמד כמו שהוא עשה. אין לך את הזכות. אין לו זכות. הגמרא אומרת שהוא עשה תעניות, מאות תעניות כדי לזכות, בכל זאת להיכנס למערה של רבי חייא. מה רבי חייא היה עושה? אתם יודעים מה רבי חייא עושה? מספר את הגמרא, שהוא כשהיה רוצה ללמד תינוקות של בית רבן, הוא היה צד צבעים, אבל איך הוא היה צד? הוא היה הולך קודם כל זורע פשטן, הפשטן גדל, לוקח את הפשטן, טובה בזה רשתות, הולך צד בזה צבעים, ואחרי שצד את הצבעים, מאבד את האורות שלהם, וכותב עליהם את המשניות, והיה מלמד, נותן, נגיד, סדר אחד של משניות לילד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, והיו מלמדים אחד את השני אחר כך. כל אחד לומד אחד, ואחד מלמד את השני, ככה כולם ידעו ללמוד את התורה. אומרת הגמרא, שמכוח מעשיו של רבי חייא, מה שלמדו, לא שכחו לעולם. איזה יתרון יש למעשים של רבי חייא? שכשהוא רצה ללמד תורה, הוא קידש אפילו את הפשטן של הרשת לצוד את הציד. מה, הוא הולך ללכת לקנות קלף מוכן? לא. הוא רצה שאפילו הרשת, אני שותל אותה בשביל ללמד תורת התינוקות של בית רבה. אז אפילו הרשת מקודשת. ואחר כך הצבי, אותו דבר, העיבוד שלו, זה בשביל ללמד תינוקות, זה מקודש. אתם יודעים מה התוצאה? כל מה שלמדו ממה שהוא עשה, לעולם לא נשכח מהם. כי הוא קידש את הכל מהשורש. זה הכוח, בשביל זה אחיו של הגרא מעיד בשם הגרא, שאם היו בונים בית כנסת, פעם בזמנם בתי כנסת היו בנויים מעצים, אין בלוקים. אז היו לוקחים גרדום וחוטבים עצים ובונים. אומר הגראים את הקרדום הזה, היו עושים אותו בשביל לבנות בית הכנסת. והיו חוטבים עצים בשביל לבנות בית הכנסת שיוכלו להתפלל. באותו בית הכנסת לא היה אף אחד שחושב ייכנס לו מחשבות זרות. הרי בן אדם לפעמים נכנס לתפילה, אבל הוא לא נמצא בבית הכנסת כמעט. כל כולו הראש שלו בעננים. תרוד, עסוק. בבית כנסת כזה הוא אומר, אין מחשבות, התפילות מתקבלות. איזה כוח כשבן אדם מקדש, כל דבר שהאדם מקדש, אפילו החומר גלם, כמה זה משפיע על האדם. לכן הגמרא באמת, אומר הנביא חבקוק, פרק ב' פסוק י' א', כי אבן מקיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. אומרת הגמרא במסכת תענית, בדף י' א', ועוד מקומות, אם תאמר, מי יעיד בן אדם מה שהוא עושה בחדר חדרים? אומרת הגמרא, קורות ביתו יעידו. כמו שאמר הנביא, אבן מקיר תזעק. איך האבן מהקיר תזעק? מה פירוש? כיוון שהאבנים והעצים של הבית, הם ספוגים ומושפעים ממעשה ודיבורו של האדם. ועל ידי זה אפשר לדעת בדיוק כל מה שהוא עשה בחדרי חדרים. זה הכוח, כך כותב גם הזוהר. לכן, באמת ישנה גמרא שאומרת, במסכת עירובין ודף י"ח, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, אינו נחרב. ויש גמרא בסנהדרין צדיק ב' עמוד א', שאמר רבי אלעזר, בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו, אש אוכלתו. אם בבית אין קולות של תורה, לא נשמעים קולות של קדושה, חורבן, אש ותמרות עשן בבית הזה. וזה לא מוסר. שוב אני חוזר, זו הלכה בשולחן ערוך. שולחן ערוך פוסק בסימן רש למד חץ סעיף א', צריך להיזהר בלימוד הלילה יותר בשל היום, והמבטלו עונשו רב. ובשולחן ערוך יורדה בהלכות תלמוד תורה מוסיף על כך, סימן רש מבב סעיף כף ד', כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו. שימו לב מה כוח ההשפעה של האדם בדיבור שלו, במעשים שלו, על כל הסובב אותו. הכל מושפע לטוב, לטוב או חס וחלילה לרע. לכן אדם צריך לדעת שהמציאות, מה שהוא עושה, זה משפיע על המציאות שסובבת אותו. עד שכותב ספר החסידים בסימן תשע"א, שלא יישב בבית הכנסת במקום שיושב רשע, כי זה פוגם את התפילה שלו. משפיע, משפיע, הכל משפיע. לכן באמת, בספר מעיין גנים כותב דבר נפלא, למה העיר הנידחת התורה מצווה אותנו לשרוף כליל את כל העיר. אסור להשאיר מן הזכר, למה? כי ברגע שבמקום הזה עבדו עבודה זרה, הסיתו והדיחו לעבודה זרה, המקום הזה נטמע, וזה ישפיע לדורות המקום הזה. היא צריכה להיות תל העולם, לעולם לא יהיה ביישוב, כמו סדום. סדום ברוב התומעה, הקדוש הוא הפך אותה לגופרית ומלח, שאין בה צמיחה יותר. למה? כי המקום הוא ספוג מתומעה, וזה משפיע לדורי דורות. כל מי שישתמש בזה. היה מסופר, יש סיפור שראיתי על הסטייפלר, שהיה פעם אחד איזה בן אדם שבא לסטייפלר והתלונן על הבן שלו, הבן שלו יצא לתרבות רעה, כמה שהוא דיבר איתו, כמה שזה לא הצליח. אמר לו הסטייפלר, הוא לא תלמיד חכם, אמר לו, אני מציע לך, תקרא בכל תהילים בבית. זה מה שאתה צריך לעשות, לא יותר. מה זה יעזור? מה, הוא לא ישמע לי? הוא לא ישמע לי. אומר, לא צריך לשמוע לו כלום. אם אתה תקרא תהילים בבית, הקירות של הבית יספגו קולות של קדושה, כשהבן יהיה שם, הוא יהיה מושפע לטובה. וככה הוא עשה, ובאמת, פתאום הילד הזה התחיל להתעורר ולהתחזק, וחזר בחזרה, ממש בתשובה. היה מסופר עם הרב חיים ולוז'ין, לפני כ-240 שנה, הרי הוא פתח את הישיבה, והישיבה הייתה ממש מסגשגת, פורחת. היה עוד תלמיד חכם אחד, שגם כן החליט לפתוח ישיבה. אבל לא הולך לו, הישיבה לא מצליחה. נכשל, בקושי באים תלמידים. הלך לרב חיים ולוז'ין, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה באמת, אני גם פתחתי ישיבה, לא מצליח, אתה ברוך השם מצליח, תגיד לי מה הסוד שלך. אמר לו, שאל אותו הרב חיים ולוז'ין, מה עשית בחנוכת הבית של הזה? עשינו מסיבה, שבנו, שרנו, שמחנו. אמר לו, אתה יודע מה אני עשיתי בחנוכת הבית? אני ישבתי ובכיתי דמעות שליש על היסודות של הבניין, שיקום פה מקום של קדושה. הבנת למה הישיבה מצליחה, והישיבה שלך שמחה אולי, אבל לא מצליחה. אין מה לעשות. כי המקום מושפע לפי המעשים. החפץ חיים סיפר בעצמו. הוא סיפר על, על האח של, של הרב חיים ולוז'ין. הוא סיפר שפעם אחד הוא עבר באיזה מקום בלילה, ושמע קולות של בכי ותחנונים. חיפש מאיפה הקולות האלה מגיעים, הוא רואה יושב שם, ממש באחד השדות, איזה חייל יהודי שהיה בצבא, ויושב ובוכה, אומר תיקול חצות. אמר הרב יצחק ולוז'ין, ככה מספר החפץ חיים, שאחרי 44 שנה, עבר שם הרב ולוז'ין עוד הפעם, ובמקום הזה בנו בית הכנסת. אומר החפץ חיים, מקום שהיה בו תפילות ובחיות והתקדש, מובטח שהוא מתרומם ועולה ומתעלה. לכן היה מעשה אחד שהחפץ חיים פעם אחת בנסיעות שלו, לכנסים שהוא נוסע, אז פעם אחת כשהוא עבר ליד איזה בית, שמע קולות של בכי, נכנס לראות מה קרה, למה בוכים בבית, אולי יכול להושיט עזרה, מצא זקנה שיושבת בוכה, מה קרה שאת בוכה? היא אומרת לו, תראה, אלה ימים של סליחות, אני לא יודעת קרוא וכתוב, אני לא יודעת מה לעשות, איך אני אתפלל לבורא עולם, אז אני בוכה לבורא עולם לפחות שיקבל את הבחיות שלי במקום התפילות, כי אני לא יודעת להתפלל. אחרי שנים, החפץ חיים גם כן שוב הזדמן לאותו מקום, ביקש שיקחו אותו לאותו מקום, לראות מה קורה. ואז רואים במקום, בבית הזה, נבנה בית הכנסת, והתחיל לחייך החפץ חיים. שאל אותו, מה הוא מחייך? אמר להם, אני הייתי בטוח שהמקום הזה, שאישה כזאת היא בוכה מכל הלב שלה, המקום הזה מתקדש, ובטוח שיקום פה מקום של קדושה, כי זה משפיע, מקדש את המקום. ואכן כך היה. זה הסיבה שהוא שמח. ובאמת, זה דברים מבוארים בחז"ל, אפילו על הבהמות. הרי יש לנו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, חמורו של רבי חנינה בן דוסה. הגמרא מספרת לנו כמה היו מושפעים מהתנאים שיושבים עליהם, שמהרהרים, שמדברים דברי תורה. אפילו החמור היה מתקדש. עד שהחמור לא אכל בלי מעשרו, עד שהחמור לא היה גונב, לא היה מוכן לקחת דבר אם זה לא שלו, וכן על זה הדרך. הגמרא מרחיבה בכל מיני סיפורים. ישנו ירושלמי מעניין, שימו לב, תראו איזה ירושלמי, בנדרים פרק ת' הלכה א', מספר הירושלמי, רבי שמעון, הוא נדר נדר, ואז הוא לא, באו, לא מצאו לנדר הזה לאיזה פתח, הרי כשאדם נודר נדר, צריך פתח וחרטה. פתח, פירושו של דבר, למצוא איזה מצב, איזה מציאות, שהוא לא חשב עליה, שעל זה הוא לא היה מוכן לנדור, ואז זה פתח להתיר לו את הנדר שהוא מתחרט, כי הוא לא חשב על המקרה הזה. אבל לא מצאו לו. בקיצור, מחפשים לו פתח, לא הצליחו. הלכו אצל אחד מזקני הגליל, או רבי שמעון בן אלעזר, לא משנה. הלכו, ואז הוא מצא פתח, כן מצא פתח. הוא הצליח למצוא איזה מציאות, איך אפשר להתיר לו את הנדר. שאלו אותו חכמים, איך גילת, איך הצלחת לעלות על כזה רעיון, שלא עלה בדעתנו לחשוב עליו. אמר להם, אני לקחתי את המקל של רבי מאיר בעל הנס. היה לי המקל של רבי מאיר בעל הנס, שהוא היה פיקח וחכם עצום, ובכוח המקל זכיתי לתגלית, להבנה יותר עמוקה, ולכן הצלחתי למצוא פתח. מכאן למדים שאפילו החפצים של תנאים, של קדושים, של צדיקים, כמה בכוחם להשפיע, כי הם מושפעים, ספוגים בקדושה. זה הכוח, זה הירושלמי. ומשם יש מלא סיפורים על כל מיני צדיקים, על כל מיני חפצי צדיקים. למשל, בתקופתו של הפני יהושע המסופר, שהיה איזה בן אדם עיוור מבטן ומלידה, נולד עיוור, רחמנא ליצלן, לא רואה. אז תמיד היה לו מלווה שלוקח אותו לכל דבר שהוא צריך, כי אין לו ברירה אחרת. פעם אחת, הוא התפלל בבית הכנסת איפה שהפני יהושע היה מתפלל. הפני יהושע כבר נפטר לפני שנים. והוא ישב שם, הוא ממשש בידיים שלו. הזדמן לו, פתאום הוא ממשש באיזה משקפיים. לקח את המשקפיים, סתם בתוך סקרנות, הוא לא רואה כלום, אבל הוא, מהמישוש הוא ראה, הרגיש משקפיים. שם לו את זה על העיניים. הוא רק שם את המשקפיים על העיניים, פלא פלאים, פתאום התחיל לראות. הוא רואה, הוא לא מאמין. חשב שזה סתם דמיון. מוציא, לא רואה, שם את המשקפיים, הוא רואה. כולם היו עמומים, מה קרה, איך זה, איך? הרי הוא נולד עיוור. חקרו ודרשו, המשקפיים האלה היו של מי? של הפני יהושע. הם נשארו שם בבית הכנסת. מרוב הקדושה שלהם, פתח לו את העיניים. ככה העידו בתקופתו של הפני יהושע. יש אותו דבר, הכתב סופר. הכתב סופר, שהוא סיפר, זה סיפור ששמעו ממש מהמקור, שפעם אחת היה איזה בן אדם, שהוא ממש הגיע עד שערי מוות, רחמנא ליצלן, חלה אנושות, והרופאים התייאשו ממנו. אז באו, המשפחה באה לכתב סופר, אמרו לו מה עושים, הרופאים מרימים ידיים, אין לנו תרופות, מה לעשות. בקיצור, הוציא את הצעיף, היה לובש צעיף, הוציא את הצעיף שלו שהוא לובש, אמר להם לכו תשימו את זה עליו, על הבן אדם. רק שמו את זה עליו, תוך זמן קצר, התאושש וקם. מאיפה? מה זה? זה רוח הקודש? אמר להם, לא. זה צעיף שספג תורה ועמל של תורה, יש בו קדושה שהתורה מרפא כל מחלה. כמו שהירושלמי אומר, זה הכוח. היה אותו דבר מסופר על הבבא סאלי. הבבא סאלי, פעם אחת הוא סיפר על אבא שלו, שהוא ביקש מאביר יעקב, מרבי יעקב, הוא ביקש, רבי מסעוד אמר לו, אבא, תן לי איזה מתנה, איזה מזכרת ממך, אני רוצה שיהיה לי משהו של ברכה. נתן לו רבי יעקב וחצירה לבנו, רבי מסעוד, אבא של הבבא סאלי, נתן לו איזה אחד מהג'לביות שלו, הישנה. אז הוא ככה קצת מאוכזב, תן לי כזה ישנה. הוא רוצה משהו יותר, ראה את זה, אמר לו אביר יעקב, אמר לו, מה אתה רוצה חדשה? חדשה תקנה בחנות. מה ההבדל בין שלי לשל? אתה רוצה ממני דבר שאי אפשר לקלוט אותו בחנות. מה שהשתמשתי. זה קדוש, זה ישפיע עליך. זה ייתן שפע וברכה והכל. בגלל שלבש את זה צדיק, הדבר התקדש. ואז מה קרה? פעם אחת, בא היה איזה מישהו שלא הרגיש טוב, ובא אצל רבי מסעוד אבו חצירה, אבא של אבא סאלי, אמר לו, תתעטף עם הבגד של רבי יעקב. תן לו ללבוש את זה. תשען עם זה, אחר הבוקר תקום, ותבוא אליי. עד הבוקר, ברוך השם, קם בריא ושלם. וקיצור השמועה עשתה לכנפיים, כל חולה היה בא ללבוש את הג'לביה של רבי יעקב אבו חצירה. כיוון שהבגד שהוא שפה קדושה, יש בכוחו השפעה עוצמתית. זה היה מסופר גם פעם אחד על הרב יצחק אוטנר סיפר, שהיה אחד שהיה שכן של הבעל שם טוב, של הרב ישראל מסללט, וכשנפטר, הרב ישראל מסללט לא היה לו רכוש ולא כלום. אבל הוא מצא שכן שלו, ראה, כובע הישן שהיה של רב ישראל מסללט משתמש בו, הוא החליט לקחת אותו, זה המתנה הכי גדולה בשבילו. לקח את זה, היה לובש את זה בשבתות. אבל זה כבר ישן, הושן. אנשים כשהוא בא לבית הכנסת, אמרו, מה זה? מה אתה לובש כובע ישן? אמר להם, אתה יודע מה זה הכובע הזה? זה כובע של רב ישראל מסלנט. כשאני שם אותו על הראש, אני לא מסוגל להוציא מילה רעה מהפה שלי. לא מסוגל. יש לזה השפעה מיוחדת. בשביל זה אני לובש אותו. מוריי ורבותיי, אנחנו למדים מכאן את העוצמה של ההשפעה של האדם במעשים, בדיבורים, על העצים, על האבנים, על הריהוט, על הביגוד, על כל מה שסובב את האדם, לטוב ולרע. כמה חשוב שהאדם ייתן את הדעת, כמה שזה יכול להשפיע לטובה על כל בני הבית. צריך האדם להרגיל את הבית שלו להשמיע בו קולות של תורה. לא כולם תלמידי חכמים, אבל היום יש ברוך השם שעורי תורה בלי סוף, להדליק בקול, שכולם ישמעו קול תורה בבית. זה משפיע מאוד על הגדולים ועל הקטנים ועל כל מי שנמצא בבית. זה משפיע קדושה על הבית. אדם הולך לקנות בית, אדם הולך לזכור בית, לעשות חנוכת הבית, לקדש את הבית. חשוב מאוד לתת את הדעת על הדברים האלה. כיוון שזה משפיע על כל מה שסובב אותו, וממילא זה גם משפיע על האדם. וכך לטוב ולרחס וחלילה. כשהבתים חסרי קדושה, חסרי טהרה, רחמנא ליצלן נעשים בהם דברים לא טובים, הדברים האלה משפיעים על המקום, טומאה, אדם ישר יכול להרגיש. יש מקומות שיש בו אנרגיות טובות, יש מקומות שיש בהם אנרגיות שליליות. הכל תלוי במעשיו ודיבורו של האדם. וכשאנחנו נפנים את הדברים, ונשתדל כמה שאפשר, גם אם אנחנו לא יכולים ללמוד בקול, תשמיעו קולות של תורה, קולות של זמרה, של הודעה לבורא עולם. העיקר לקדש את הבית ואת כל הסובב אותו, ועל ידי זה נזכה כולנו, שתשרה ברכה והצלחה, השכינה בביתנו, שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, וככה נוכל לזכות לראות נחת מכל יוצא חלצנו, ויהי רצון שנזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק, ובינם את המקדש ונאכל מן הזבחים ומן הפסחים אשר נזרק דמם על המזבח, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.